פרק ל"ז פותח סדרה של ארבע פרשיות החותמות את ספר בראשית. הלו הנה פרשת בישב, מקץ, ויגש, ויחי. ארבע פרשיות על נושא אחד, השבטים, בני יעקב. ארבע פרשיות בשביל בני יעקב, זה המון. כשאתה חושב שעל בריאת העולם יש 31 פסוקים, ופתאום פה זה נשפח כך. יש לי מרכזי. אולי נסביר איך שזה מתחלק. אתם רגילים לשמוע בוודאי את הפרשיות האלה בקריאת התורה בבית הכנסת. כל שנה בסוף פרשת מקץ יש מתח, נכון? נכון? למה? זה נעצר שם באמצע שיחה. חוויה אומר, חלילה לי מעשות זאת, האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד. ואתם עלו לשלום אל אביכם. פעם פעם, פעם פעם, וזהו. אתה לא יודע מה הולך, המתח נשאר, שבוע שלם, בן אדם מגיע לבית הכנסת, לא יודע מה יהיה, ייקחו את בנימין, לא ייקחו את בנימין, ויגש אליו יהודה. באמצע שיחה מפסיקים פה עכשיו, זה דבר מאוד משונה, נכון? אז צריך להיות איזשהו קריטריון לחלוקה הזאת. וזה מובן מה שאני אומר. טוב.
חלוקה נוצרית, לא?
פרשיות לא. פרשיות זה חלוקה שלנו. לא הפרקים. פרקים זה חלוקה נוצרית, אבל הפרשיות זה חלוקה שלנו. כן. אז נאמר, אני הייתי מנסח את זה כך. וישב זאת ירידת יהודה מקץ עליית יוסף. ויגש ירידת יוסף, ויחי עליית יהודה. ואז זה הכל מובן. זה מובן למה זה בדיוק נעצר איפה שזה נעצר, הכל מוסבר לפי זה. אחרי כל זאת, אנחנו יכולים לגשת אל אני חוזר. וישב זאת ירידת יהודה, מקץ זאת עליית יוסף. ויגש ירידת יוסף, ויחי עליית יהודה. ועל פי זה מובן בדיוק מדוע זה נעצר, איפה שזה נעצר. כפי שאנחנו נראה במהלך הלימוד, בעזרת השם יתברך שמו. עכשיו אנחנו יכולים מתוך כך לגשת אל הפסוק הראשון של פרק למד זין. והייתי אפילו מציע שנראה את המילה הראשונה, וישב. ביטוי ממש נפלא. עד עכשיו לא ראינו את הביטוי הזה. בתורה לפחות לא ראינו.
כן? לא כך
קלם. מה?
לא כך קלם.
36 פרקים עברו עד עכשיו. וישב. מה? לא, אבל מה? כן, אבל בסדר. אבל מה זה לך? תראה, יש באמת מילים שמופיעות רק בפרשיות האחרונות של התורה. ישורון למשל. זה מופיע רק בהאזינו וזאת הברכה. אבל טוב, בכל זאת, סוף בראשית. וישב. מה זה לשבת? להיות קבוע.
לא כתוב על אברהם, וישב אברהם
וישב. לא, כתוב וישב.
וישב.
נכון, אתה צודק. אבל פה זה וישב לעומת פעולה אחרת. תסתכלו, וישב יעקב בארץ מגורי אביו. לא אמרתי שזה הראשון, אבל זה הראשון לעומת מגורי. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. כלומר, אצל איפה שהוא גר, נכון? מה? לעומת, כן. הוא יושב איפה שאביו רק גר. אביו היה גר והוא יושב. מה ההבדל בין לגור לבין? זה בכלל לא זה, זה בדיוק ההפך. לגור זה מלשון גרות. כלומר, אני גר כאן, אבל זה לא שלי. אני יושב כאן, זה שלי. כלומר, אין תנועה יותר. הוא יושב איפה שאבותיו גרו.
זה קניין?
כן, זה קניין, זה קביעות. הייתי אומר כך, הביטוי הזה, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, זה התמצית של כל הציפייה המשיחית. כלומר, מה זה ימות המשיח? זה הזמן שבו יושבים. זה הזמן של המנוחה. עכשיו, חז"ל אמרו שכל מקום שכתוב בו בתורה וישב, זה לשון פורענות. פורענות. כן. כי בעולם הזה אתה לא יכול לשבת. העולם הזה הוא עולם של עשייה, של התפתחות. איך אתה יושב? אי אפשר לשבת.
דווקא יעקב, שאולי
היה... שמה?
הוא לא ישב מנטלית.
כן, אבל כאן כנראה שיעקב החליט, סך הכל בן כמה הוא היה כבר בשלב הזה? בן 100. נולד לו בנימין, עכשיו הוא בן 100. אז אדם בן 100 אומר, טוב, אז השלמתי את המעלה של חיי העולם הזה. עכשיו הגיע הזמן לממש את ההבטחה האלוהית לאברהם, שהוא אמר לו, לזרעך, אתן את הארץ הזאת. אמנם נאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, בארץ לא להם. אומר לעצמו יעקב, את זה קיימתי. סוף סוף הייתי אצל לבן, הסתובבתי בעולם, גם יצחק היה אצל אבימלך, סבלנו מספיק, הגיע הזמן לממש את ההבטחה. זאת אומרת, להביא לעולם משיחי, עולם מושלם. זה לכאורה מצוין, לא? מה הבעיה? מה הבעיה שיכולה להיות?
העולם.
שאר העולם לא הגיע למדרגה הזאת. כלומר, זה אגואיסטי. אתה, כיוון שאתה מבחינתך האישית, כבר הגעת למצב של שלמות הזהות שלך, אתה מרשה לעצמך לא לטפל בשאר העולם. והרי שלמותך זו נועדה לתיקון העולם כולו. לכן תראו מה שחז"ל אומרים. ברש"י, רש"י מביא את זה, בפסוק ב', ולקראת סוף דברי רש"י, ועוד נדרש בו, וישב. ביקש יעקב לשב בשלווה. קפץ עליו רוגזו של יוסף. הביטוי רוגזו של יוסף לא מובן כל כך. רוגז אצל חז"ל פירושו צער. לא שאדם מתרגז. רוגזו הכוונה הצער של יוסף. צדיקים מבקשים לשב בשלווה. אמר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים לשב בשלווה בעולם הזה. לכן יש רוגזו של יוסף. ייתכן גם להסביר רוגזו במובן של המובן המודרני של המילה. הוא מתרגז. מי מתרגז? יוסף. יוסף איננו משלים עם הישיבה של יעקב. למה דווקא יוסף ולא מישהו אחר? זה נראה. כן, מה אתה רוצה? זהו? טוב, שלום. כן? בבקשה, דבר.
אני מדבר משהו אקטואלי. בעצם, אז כל עוד העולם היום לא תקין, אז אי אפשר להגיד עכשיו אנחנו הגיע המשיח.
נכון. כלומר, תיקון העולם זה התנאי לתיקון שלנו. אנחנו לא שקטים כל הזמן שהעולם לא שקט.
ככה
יוצא
שהמשיח אין פה מה לתקן בכלל. הוא מגיע לתוך עולם התוקן, המשיח, או שהוא מתקן בעצמו כבר יהיה.
יש ימות המשיח ויש ימי המלך המשיח. ימות המשיח זאת הפעולה המשיחית. כלומר, המשיח הוא עובד.
מה זה עובד?
עובד, עובד, בונה את המקדש. לא, עובד קשה, מביא שלום לעולם כולו, בונה את בית המקדש, מקבץ נדחי ישראל, הרבה דברים עושה.
צריך למלוך בשביל זה, לא?
הוא מולך, כן, עושה הרבה עבודה.
אז זאת אומרת שביום הראשון של המנוחה שום דבר לא מתוקן
זה? עדיין לא. אבל ימי המלך המשיח, זה איך אומר הרמב״ם, כשתתיישב מלכותו, זה הביטוי של הרמב״ם. כשתתיישב מלכותו. מה זה תתיישב? כבר לא יהיה מה לעשות. אז תחול עליו רוח הקודש, ואז כל ישראל יתייחסו על פיו וכו'. ואז תרבה החוכמה בעולם. כן.
ההבטחה שכאילו שיעקב אומר שהיא כבר התקיימה, אומרת שבינו אותו 400 שנה. ועוד הוא בינו אותו 400 שנה.
נכון.
לא עברו 400 שנה
שיעקב עבד, אני יכול להגיד שם. לא עברו 400 שנה, ודאי שעברו 400 שנה. תעשה חשבון כמה זמן אברהם חי מאז שנאמר לו הדבר הזה. הרי נאמר לו את זה כשהוא היה בן 75. והוא חי 175 שנה, זה 100 שנה. נכון? עכשיו, יצחק באותם הימים חי כבר 140 שנה, יש לך כבר 240, ויעקב עצמו עוד 100 שנה זה 340, ונמצא עוד איזה 60 שנה פה ושם נסתדר. כלומר, מה?
אבל ההבטחה אומרת שהם היו בארץ לא להם,
אז הם היו בארץ לא להם. כלומר, תראה, העניין הזה איך לסדר את ההבטחות באופן שזה יתאים למציאות, אנחנו תמיד מסתדרים עם המציאות. כלומר, 400 שנה זאת קטגוריה. אבל איך היא מתממשת במציאות, זה תלוי במציאות. כי הרי גם כתוב באותו מקום שבו נאמר שהגלות היא 400 שנה, נאמר גם ודור רביעי ישובו הנה. לא ייתכן דור רביעי, ו-400 שנה, זה לא הולך ביחד.
למה? אז כן?
לא, זה לא הולך. אלא אם כן, תאמר, נגיד, אז למנו את זה, שזה שתי אופציות. יש אופציה שאו שהשיעבוד יהיה 400 שנה באמת, או שהיא 4 דורות, ואז 400 שנה נסדר. כפי שהיה במציאות באמת, 210 שנים בסוף. כן? במצרים, ישבנו רק 210 שנים, לא 400 שנים. עכשיו, אתה יכול להגיד דור רביעי. דור רביעי זה בני יעקב. אברהם, יצחק, יעקב, בניו, הנה, דור רביעי. אז מסתדרים. כן. הרב
אמר שחז"ל קוראים כל פעם שכתוב הגלות, קוראים שזה פורענות.
נכון.
גם לגבי אברהם, חבר שבע?
נכון.
איך, מה הוא עשה?
מה, היה סדום מיד אחר כך. נכון? לא, לא סדום. לא, מתה שרה. ויש לי אברהם ועשרה, נשאבה, ואז מתעשרה. זה לא עונש, זה תוצאה. ברגע שמשהו עומד, אז יש אסון. כן.
אני
חושב
לגבי המשיח, אז כולו עולם. ומה שאתה אמרת, אז אין לנו מה לתקן את העולם. זאת אומרת, המשיח בא והוא יתקן את העולם.
לא, 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 אני לא אמרתי דבר כזה.
אז אמרת שהוא בא, ואז...
לא, לא אמרתי דבר כזה. אמרתי שכשהוא בא, הוא מצטרף לעבודה שלנו. הוא אמר, הגעת, סוף, בוא תעבור.
אבל מבחינת הפדש מרושיח,
אם אנחנו צריכים לעשות כלשהו, התחלה כלשהי, כן, אנחנו צריכים להגיע למציאות שהיא פחות יותר מתוקנת, ואז אנחנו נוסיף יד, לעזור. במצב
שהעולם
מאוד
מתוקן, או שעם ישראל...
מתחילים בגאולת ישראל
ומתוך
כך בגאולת העולם. כן.
בעצם אז צריך לצפות למשיח כל יום, כי זה מדרבן אותך לתקן את העולם. אבל... איך אפשר להגיד שמחר הוא יבוא אם אתה רואה שהתיקון הוא דבר שהוא לוקח הרבה זמן? העולם עובר המון...
יש הנחת יסוד בדבריך שאני לא יודע מאיפה לקחת אותה. הנחת היסוד של דבריך היא שצריך להאמין שהמשיח יכול לבוא כל יום. זאת מן הלאה. כן, אבל מאיפה לקחו את זה?
מצוי המון המון המון.
כמה שאני אמרת?
עיקר של הרמב״ם. כן? איפה הוא חפץ חיים? בסדר, אתה לא ציפה על יגאולה. השאלה, איפה כתוב שזה יסוד באמונה הדבר הזה? בסוף התפילה הדפיסו 13 עיקרים להרמב״ם, ומישהו שאנחנו לא יודעים מי הוא, ניסח את זה בניסוח של אני מאמין באמונה שלמה וכו'. לא יודעים מי כתב את זה. עכשיו, מה שכתוב שם, אני מאמין באמונה שלמה בבית המשיח, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא, גם אם נקבל את הניסוח הזה כמחייב, אין הכוונה שאני מצפה שכל יום הוא יבוא היום, כי אז יוצא שכל יום שעבר התבררה אמונתי כשקרית. נכון? כל יום שעובר עושה אותי יותר אפיקורס.
למה?
למה? אני מחכה לו בכל יום שיבוא. נכון. אלא אני בכל יום מחכה שהוא יבוא, זה הכוונה. עכשיו.
מה זה יהיה? הסיפור הזה...
היום אם בקולו תשמעו. בסדר, אז בקולו תשמעו. תראה, אם בקולו תשמעו, אז יהיה בסדר. עכשיו, כן.
בעצם מי למד מיוסף, איפה קיבל את המשנה הזאת החדשה, הפורצת גבולות של הבית?
זהו. וזה אני רוצה להתרכז. עכשיו. צריך להבין מה קורה כאן, במשפחה הזאת. ויש אבי יעקב בארץ מגורי אבי בארץ כנען. כלומר, ליעקב יש רצון לממש את התקווה המשיחית. ואז מיד אחר כך, אלה תולדות יעקב, יוסף. כלומר, מה עם שאר הילדים? ראובן, שמעון, לוי, יהודה? יששכר, זבולון, כל זה, מה, איפה זה? כאילו הוא רוצה להגיד, עיקר תולדותיו של יעקב, זה יוסף. מי הוא יוסף? מישהו יודע?
כוח הלאומי.
זה הילד הצעיר. בימין עוד יותר צעיר. לא, נולד. כן, תינוק. אבל יוסף, הוא צעיר. כן? גם מציינים לנו. והוא נער. הוא כתוב גם בן 17 שנה. הוא היה רואה את יסב איך הבצון. כלומר, יש הדגשה של הכתוב על צעירותו של יוסף. מה אנחנו מרוויחים מזה שהוא צעיר? יש בו... שהוא נער, נוהג מנהגי נערות, אומרים חז"ל, מסלסל בשערו. כן? לא, 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 לא. יש תפיסת עולם מאחורי פה איזה. מה אתה רוצה?
איזשהו בניגוד
ליעקב
רק מתחיל את החיים שלו,
יעקב
הגיע לשלושה שהוא רוצה לעמוד,
השם. זה יכול להיות. ואני כששאלתי את השאלה, והתכוונתי דווקא שאני אענה. כן, במקרה הזה, כן, לא תמיד זה כאן. כן. מה הייתה הגלות עבור המשפחה? משפחת יעקב ובניו יודעים שהגלות זה מקום נורא, שבו ניסו להשמיד אותם. הם זוכרים שלבן ביקש לעקור את הכל, ושגם עשיו עמד לעקור את הכל, כך שאין סנטימנטים לגלות. זה מקום שהזיכרון הקולקטיבי שלהם רואה אותו כשחור, כמשהו שצריך לברוח ממנו. עבור יוסף, מה הייתה הגלות? נוף הילדות. אז יש לו נוסטלגיה לגלות. יש לו איזה מין רומנטיקה של ארץ המוצא. הוא מתגעגע בלי לדעת בדיוק למה הוא מתגעגע. האימה של המאורעות לא כל כך נחוות אצלו. הוא יודע על זה, אבל זה לא חווייתי. ולכן, עד רבה, הוא רואה את הגלות כזירת הפעולה של משפחת אברהם. הוא חושב ששם זה יצליח. ולכן, הוא הופך להיות בעל חלומות. יש לו חלומות של תיקון העולם כולו.
איך הוא מגיע להסביר
הזה? מה זאת אומרת?
זה מבחינה הגיונית,
פסיכולוגית. זה בא להסביר את מה שהתורה רוצה כשהיא אומרת שהוא צעיר. הוא רוצה להגיד, כיוון שהוא צעיר, אין לו ניסיון. אין לו הניסיון של המבוגרים ממנו. אוקיי? עכשיו, המבוגרים ממנו זוכרים שהגלות היא מקום החשיכה, והוא רואה את הגלות כמזירת הפעולה של המשפחה. כלומר, הוא מסמפת את הגלות. כן, בבקשה.
אבל מה זאת אומרת שהוא לא חווה את המאורעות הקשים של הגלות? אבל כתוב שעשיו בא ללחם ביעקב, אז יוסף ניצר לפני רחל. אז הוא יודע שהוא עומד לפני סכנה.
כן, בן כמה הוא היה? בן כמה הוא היה?
שמונה.
הוא היה בן שמונה.
בסדר, אבל זה גם חלק מהעדות שלה, אז איך אפשר
לומר
שמסמכת גם את הדבר
הזה? זה על הגבול, על גבול ארץ ישראל. היית שואל אותו, מה עם חרן? או, חרן, מקום חמוד, אני זוכר, שיחקתי ג'ולות שם, עם הילדים של לבן. זה מה שהוא זוכר. עכשיו, אנחנו גם רואים שהוא איש חולם, יש לו חלומות. למשל, תסתכלו בפסוק... היי, והיה חלום יוסף חלום. עכשיו, מה החלומות האלה? תסתכלו משל פסוק זין. והנה, אנחנו מאלמים, אלומים, בתוך השדה. והנה, כמה אלומתי וגם ניצבה, והנה, תסובנה אלומותיכם, ותשתחוונה לאלומתי. איזה מקצוע זה? חקלאות, נכון? חקלאות. תגיד, מה היה המקצוע של בני יעקב? רועי צאן. הם לא עסקו בחקלאות הקרקע. הם עסקו בצאן. וכנראה שהיה מספיק אוכל למשפחה מרעיית הצאן. אז בשביל מי כל החיטה הזאת? כלומר, אם יוסף חולם על חיטה, אז, והוא רואה שאנחנו מעלמים אלומים בתוך הסדק, ואנחנו צוברים הרבה מאוד חיטה. בשביל מי החיטה הזאת? הרי המשפחה יש לה מספיק אוכל.
לשאר העולם.
כלומר, יש לו רעיון של תיקון העולם, שימו לב דרך מה? דרך הכלכלה. כלומר, יש כמה סוגי משיחיות. יש משיחיות כלכלית. המשיחיות הכלכלית מניחה שתיקון העולם כולו יעבור דרך תיקון הכלכלה. יש מדי פעם בעם ישראל צומח איזה משיח כלכלי. לא, מרקס. קרל מרקס, צאצא של המהר"ל מפראג, של דוד המלך אגב, גם הוא חושב שהנה, יש בידו המפתח של תיקון העולם. הדת היא אופיום להמונים, היא מתעלמת ממה שמהווה את רקמת החיים הבסיסית, דהיינו המזון, ואנחנו נפתור את בעיית המזון, ממילא הכל יתוקן. כן.
רב, זה לא מציאותי. גם יש משפחה שחיים צור, יתרת בשר, אולי גם חלב.
נו, אפשר לקנות, אפשר לקנות את הלחם.
לא קנו בסופר.
ודאי שקנו. הרי זה מה שעשו שם במצרים, הלכו וקנו את החיטה.
זה כשהיה משבר, זה היה ממש קשה, לא היה אף אחד. אוכל והממשלה דרשה את כל החיטה של כל המדינה. אבל באופן מציאותי, יש לך חווה של 11 בנים.
אבל לא ראינו
שהם...
אבל לא ראינו... אבל לא ראינו שהם התעסקו בגידול חיטה.
אז... אדרבה, גם הצון צריך את זה
בחדש השפעה. הצון צריך לרעות. אז הוא רואה.
גם מה שכותב בספר
מלאכים,
שצריכים לתת להם תוספת של חיטה בחודש
השפעה. חיטה?
כן.
שעורה.
שעורה, בסדר. הם צריכים משהו לחלבונים שאין בטבע בחודש
השפעה. נכון. או מר חשבון.
בכל זאת צריכים לזרוע משהו במר חשבון. הם צריכים לזרוע משהו שיהיה להם מה לאכול במר חשבון. וזה כמות אדיר.
כן.
של האוכל, קשה להאמין שהם גידלו את האוכל.
אני לא אומר שאתה לא צודק טכנית. אני רק אומר שהכתוב לא סיפר לנו את זה.
אבל איפה הכתוב מספר לנו שהוא מתקן את העולם?
מה?
איפה הכתוב?
בוא נסביר לך, זה כתוב בהמשך. תסתכלו בבקשה בפסוק ת' ויחלום עוד חלום אחר, ויספר אותו לאחד. ויאמר, הנה, חלמתי חלום עוד, והנה, השמש והירח, ואחד אחד עשר כוכבים, משתחווים. תגיד, אפשר לראות שמש, ירח וכוכבים ביחד? בלתי אפשרי. אלא, רואים בהתחלה את השמש, אחר כך רואים את הירח, אחר כך רואים את הכוכבים, נכון? לפי הזמן. כן, השמש שוקעת, ואז רואים את הירח, והירח
שוקעת.
כן, יש זמן שאתה רואה את השמש ואת הירח, יש זמן שאתה רואה את הירח והכוכבים. אבל שמש וכוכבים אתה לא רואה ביחד. אז אם כתוב... ואחד עשר כוכבים. אז זה אומר שמה הוא רואה כאן יוסף? את הכניסה לתוך הלילה. זאת אומרת, מה הוא חושב שהתפקיד של המשפחה? להיות כוכבים זוהרים בתוך החושך. איפה זה החושך?
בגלות.
בגלות. זאת אומרת, רואים שזירת הפעולה שלו איננה בנורמליות ההתיישבותית בארץ ישראל וישב יעקב. לא. יוסף יש לו רעיונות בחוץ. כלומר, הוא יהודי שיש לו אידיאליזציה של הגלות הקוסמופוליטית.
לא חייב לה,
יש
פה שמש.
מה? אבל פתאום מהשמש יהיה הירח, ומהירח הכוכבים.
למה? שמש וירח,
ויחד זה כוכבים. אז אני שואל אותך, איך אפשר לראות כוכבים כשיש שמש?
אין אפשר, בסדר, אבל יש פה סתירה לוגית, אבל זה לא מחייב שיש פה לילה.
ודאי, כי כוכבים זה רק בלילה.
ושמש זה רק ביום.
נכון, אבל הוא מתחיל בשמש, ממשיך בירח. הוא ממשיך בכוכבים.
אני הכי חושב. עד לחושב.
עד לחושב.
הוא לא רואה את הגלות בתור חושב.
הוא רואה את הגלות בתור זירת הפעולה של עם ישראל. כלומר, נכון שיש שם חושך, אבל אנחנו נעיר את החושך הזה. אנחנו נהיה הכוכבים שיעירו את אומות העולם. כלומר, אנחנו רואים פה שיש דברים. א', הוא חושב על גלות, ב', על כלכלה. זה בדיוק אגב מה שקרה לו בסוף. מה אתה אומר? בדיוק. אפשר לומר שבעצם יש לנו פה אחד השורשים של השיטה של הרב שמשון רפאל הירש. הרעיון הזה שיש לעם ישראל ייעוד לחיות באומות. והחיים בתוך האומות ישפיעו על הגויים ויתקנו את העולם כולו. אנחנו נתקן את העולם, נתקן להם את הכלכלה, נתקן להם את הרוחניות בסופו של דבר, ואז הגויים כל כך יהיו מבסוטים שהם יגידו לנו תודה. כפי שלמשל קרה בגרמניה, שהיהודים ישבו בתוכם, פיתחו את התרבות הגרמנית עד כדי סימביוזה תרבותית, ואז הגרמנים אמרו, אתם ממש נפלאים. זה חיים משותפים. כן? זאת אומרת, זו מין מערכת אחת. כן. רואים שזה מה שהוא עושה, כלומר...
לא רואים זה כאידיאל,
מי אמר לך שהוא לא רואה את זה כאידיאל? אנחנו רואים גם, כשנולדים לו ילדים, תסתכלו בבקשה בפרשת מקץ. בפרק מם א', פרק מם א', פסוק נון א'. מם א', נון א'. ויקנו... כמה זמן לוקח לך? ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה. למה? כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. מה זה נשני? השכיח. ואת שם השני קרא אפרים, כי יפרני אלוהים בארץ עוני. זאת אומרת, ההצלחה אצל הגויים היא על חשבון שכחת בית אבא. זה, כן. אני שוכח את בית אבא, ועכשיו אני מצליח.
בארץ עוני.
איפה שבהתחלה הייתי בעוני, ועכשיו אני מצליח, יפרני אלוהים, בארץ עוני. זה לא טוב, אבל מי אמר לך שזה לא טוב? מניין לך זאת? כי אתה רגיל לחשוב ככה, הרגילו אותך, אבל יש לנו כלל. כדי לדעת מה התורה אומרת על משהו, אנחנו צריכים מה לעשות? לקרוא בתורה. ואנחנו רואים בתורה משהו אחר ממה שאתה רגיל לחשוב. כלומר, לפחות אצל יוסף, המחשבה היא שהוא צריך לשכוח את בית אביו. ודווקא זה מה שיגרום לו להפצת האור. זה לא מחשבה גויית, זו מחשבה יוספית, וצריך לברר איך הוא הגיע עד כדי כך לחשוב את זה. למה הוא חשב שהוא צריך להתנתק מאביו? כי הרי יש איזו שאלה גדולה שכל המפרשים שואלים. מדוע כשיוסף שלט במצרים, הוא לא שלח מכתב אחד לאביו, לומר לו אני חי. אז כנראה שיש איזו מחשבה בדבר הזה. כן, בבקשה.
יוסף אולי לא למד מאברהם ומיצחק.
יפה מאוד. פה אתה שואל שאלה רצינית מאוד. הרי אברהם, יצחק ויעקב כבר ניסו. אברהם ניסה אצל נמרוד ולא הלך. יצחק אצל אבימלך ולא הלך. יעקב אצל לבן ולא הלך. שלוש פעמים בהלכה, מה זה? חזקה. חזקה שזה לא יעבוד ככה. לחיות אצל אבי מלך, וזרקו אותו מהבית שם, נכון? לך מעימנו, כי עצמת על מנו מאוד. הוא היה בארץ גרר, חצי גלות.
למה חצי גלות? בארץ ישראל.
נכון, אבל זה... כן, נכון.
הוא שחתף את ישראל.
נכון, נכון. אבל הוא לא שלט שם.
חזקה.
חזקה שאם אתה מנסה אצל הזולת לעשות, זה לא הולך. ולכן יש פה איזה מין נאיביות, אם כן לכאורה של יוסף, אבל האחים שלו, שיודעים את ההלכה, שלוש פעמים הווה חזקה, כשהם רואים שיוסף מנסה עוד פעם בעצם לדחוף את האומה באופן יזום לצאת לגלות, הם רואים בו סכנה לאומית, והם דנים אותו בדין רודף. ולכן מחליטים שהוא חייב מיתה. עושים בית דין, יושבים, ואומרים, האיש הזה הוא מסוכן. האיש בעל החלומות הלזה, הוא חייב למות. הם צודקים או לא?
כן
ולא. הם צודקים להלכה, הם לא צודקים בגלל המוטיבציה. כי הרי הכתוב מגלה לנו שהם שנאו אותו עוד לפני זה. זאת אומרת, הייתה פה איזושהי שנאה שאיננה אידיאולוגית, כי אם בגלל השונות של יוסף, ואחר כך הולבשה על זה אידיאולוגיה.
לא לפני החלומות
הרבה. כן? סליחה. תסתכל בבקשה בפסוק ד'. ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אותו. זה לפני החלומות.
אז זה פוגע בדין.
מה?
אז זה פוגע בדין.
כן, עכשיו יש פה דבר נוסף. למה הם לא הרגו אותו בסוף? כי לא הורגים אח. דבר נוסף הם אמרו, דבר מעניין, ונראה מה יהיו חלומותיו. מה זאת אומרת? אם אתה תהרוג את יוסף, אז יקום יוסף אחר, והוא ינסה את אותו סיפור. אז אתה חייב לתת לו את הצ'אנס ההיסטורי, שינסה להוכיח את עצמו, ונראה את הכישלון. בעצם בסופו של דבר השיטה של יוסף התבררה ככישלון. הוא נכשל. הוא נכשל, זה לא הלך. זה לא הלך. מצרים בסוף, ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף, היה אומר לעמו, הנה עם בני ישראל, רב יעצו ממנו, והיה, כי תקרנה מלחמה, ונוסף גמור על סוננו, ונלחם בנו, והיה מארץ, הווה נדחק מלו, פן ירבה, וישימו עליו שרים מיסים,
וענים כל העולם.
כן, אבל הציפייה שהעולם יתעלה מכוח זה, נכזבה, עד רבה, העולם הושחת מכוח זה. כי מצרים הפכה להיות בית עבדים, מקום נורא.
העולם נשאר על העובדות,
אז אולי, בסדר, אז הם היו מתים באותו דור שם, של מצרים. אבל יכול להיות שאז היינו מתקים את העולם אחרת. כלומר, יש אפשרות. בעצם האופציה שיהודה בעצם עומד מאחוריה, זה שצריך להתיישב בארץ ישראל. ובארץ ישראל אתה תקים את המדינה שלך. תחיה פה חיים טובים וקדושים, וזה יקרין על העולם כולו. כן. לפי מה שאני אומר זה בדיוק הפוך.
בסדר, בגלל זה אני שואל.
נכון, כמובן.
יוצא גם זה שמשיח נוסף צריך להיות גדול בגלל הלאומיות שבו. כי הוא עומד עולם מהתובן.
נכון. אז זה לכאורה זה סותר מה שאני רגיל לומר. אני חוזר על השאלה בשביל גולשנו היקרים שלא שמעו אותך. אסף רומנו שואל בפני האומה. כיצד הוצג פה יוסף כאישיות גלותית? בעוד שאנחנו רגילים בכל אורך השיעורים האחרים לומר שיוסף זה הכוח הלאומי. נכון, נכון, זאת השאלה שלך? יפה. תשובה, אנחנו מדברים כאן על ארבע דמויות שונות. הלו הן מה?
יש פוגיות?
אין פוגיות.
לא נורא, לא נורא,
יש לנו ארבע דמויות שונות. יוסף, משיח בן יוסף, יהודה ומשיח בן דוד. זה ארבעה אופנים שונים. מה שאתה מדבר על הכוח הלאומי זה משיח בן יוסף. אבל יוסף עצמו הוא כוח לאומי מתבולל. כלומר, אפשר לומר, יוסף הוא חושב שהוא יפתור את בעיית האומה ואת בעיית העולם כולו על ידי איזה מין התבוללות תרבותית במצרים. ושמה תהיה השפעה. כאשר הוא רואה את משפט דרייפוס, הוא רואה שזה לא עובד, אז הוא כותב את מדינת היהודים, ואומר, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם, להר הרצל. מובן? כלומר, יוסף הופך להיות משיח בן יוסף. מה שאין כן אצל יהודה, שזה בדיוק הכיוון השני. יהודה הוא בעד הגטו. הוא חי בתוך הגטו. ודווקא הוא לומד מיוסף להיות אוניברסלי, והוא הופך להיות משיח בן דוד, אליו גויים ידרושו והייתה מנוחתו כבוד. תלוי, הוא לא יכול לבנות בלי משיח בן יוסף. זה אנחנו נלמד במהלך הפרשיות האלה, כיצד הם מתיישבים אחד עם השני. כן, בבקשה, עמי.
דיברת על זה שיוסף נחשב בפני את העולם, אבל הוא בנה את עם ישראל. אם ישראל לא היה לדעות במצרים, אז
אם עם ישראל לא היה יורד למצרים, אז היינו בונים את המדינה פה, בארץ. כי היה רעב. אז לא היה רעב. כלומר, אם יוסף לא היה יורד, אז אולי לא היה רעב בארץ. איך תדע? כי אז פרעה לא היה חולם. כן, מה אתה אומר?
למה יוסף מצא לך לקחת את האומה לגלות? יש לו...
חוץ מהסיבה
שהוא
רצה באמת,
שהוא חושב
שאפשר
לפתח את
העל או
עוד סיבה כלשהי?
לא הבנתי,
אפשר
לפתח את
ה? את העם. אני חושב שעדיף לך את העם לגלות, כי הוא יוכל לפתח אותו, כן?
לא.
לא. אז למה?
הוא רצה להוריד את עם ישראל לגלות כדי לתקן את העולם.
למה דווקא מהגלות? למה לא מתוך?
כי צריך ללכת איפה שהגויים נמצאים. הגויים באותם הימים זה מצרים. זה השפיץ של התרבות האנושית.
למה
צריך ללכת איפה שם? בשביל מה נבחר אברהם? ונברחו בך כל משפחות האדמה. נכון? זה חלק מסיבת בחירתו של עם ישראל. תיקון העולם כולו. על כן נקווה לך, השם אלוהינו, לראות מרבי טבעי עוזר, לתקן עולם במלכות שדאי וכל מיני בשר יקראו שמי.
אז נכון? זה החוצה לתקן את זה שם במקום...
אתה יודע, יש אפילו פסוק שאנחנו אומרים אותו פעמיים בכל יום באהבה. והוא שמע ישראל, השם שהוא אלוהינו כעת ולא אלוהי הגויים, עתיד להיות השם אחד לכל העולם כולו. נכון? זה אנחנו אומרים זה פעמיים בכל יום. זה ככה רש"י מפרש את הפסוק הזה. זאת אומרת, זאת המגמה של עם ישראל. אז השאלה היא איך מתקנים... הרי כולם מסכימים שצריך לתקן את העולם, גם יהודה וגם יוסף. השאלה, איך עושים את זה? זה לא.
אבל
גילינו
את המגמה של
הקדוש
ברוך
הוא,
שהיה את העניין של ישמעאל ושל...
כן, אבל רואים, אבל יש... זו. אז עכשיו השאלה היא, האם הבירור הזה נגמר? מה שאתה אומר, ישמעאל ויצחק וכו', זה דבר מעניין. יש פה נקודה נוספת, שהיא, האם נולדה כבר האומה, או עוד לא נולדה? כלומר, האם הסתיימה תקופת האבות? או שלא הסתיימה? איפה דיברנו? כן, השאלה, זה מי אמר את זה? שמעון ולוי. השאלה, האם יוסף מסכים לזה? כלומר, בני לאה יש להם דעה, אולי בני רחל חושבים אחרת. נאמר ככה, יש בחז"ל, כתוב, ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם, נכון? אז איזה דיבה רעה הוא אמר עליהם? הוא אמר, ככה אומר חז"ל, שהם אוכלים עבר מן החי. שהם אוכלים עבר מן החי. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. הם באמת אכלו עבר מן החי או לא? לא. אז אתה אומר שהיו צדיקים ודאי לא אכלו עבר מן החי. עכשיו, אז יוצא שיוסף שיקר?
לא.
לא, לא יכול להיות שיוסף שם משקר. אז איך זה מסתדר? היה להם מחלוקת בדיני עבר מן החי. מה יכולה להיות המחלוקת? מה זה עבר מן החי? למשל, אם שוחטים בהמה, לוקחים פרה מסכנה, חמודה, שוחטים אותה. מתי מותר לאכול אותה?
אחרי שהיא מפסיקה לזוז.
אה, זאת השאלה. כי הרי כל אחד ששחט, אולי בטח שחטתם, לא? אתם רואים שחטת? לא. אחרי השחיטה יש מה שנקרא פרקוס. פרקוס. הבהמה ממשיכה לזוז. אז השאלה היא, אבל היא כבר נשחטה. השאלה היא אם אז מותר לאכול את הבהמה הזאת או אסור. אז ההלכה אומרת כך, שלגויים זה אסור ולישראל זה מותר. כלומר, מה שמתיר את הבשר בישראל זה דווקא השחיטה, ולכן לא אכפת לנו שממשיכה לזוז, מותר כבר לאכול ממנה. ולפי ההלכה של אומות העולם, צריך קודם כל שהיא צריכה להפסיק. את החיות הביולוגית שלה, כלומר, היא צריכה להפסיק לזוז, ואז מותר לאכול.
הם לא שוחטים?
מה?
כי הם לא שוחטים?
גם אם הם שוחטים, גם אם הם לא שוחטים, לא משנה. מה שקובע זה הפסקת החיות הביולוגית. Okay. עכשיו, יוצא לפי זה שבני יעקב היו אוכלים מבהמה מפרקסת. למה הם עשו את זה? לא, אבל הם כאלה רעבתנים שהם לא יכולים לחכות קצת ככה ש... הם עשו את זה בכוונה. כלומר, הם רצו להראות שהם כבר לא גויים. לכן הם עשו את הפעולה הזאת של אכילת בהמה המפרקסת, כדי להראות, הנה נולדה תקופת האבות. יוסף מביא את דיבת אמרה אל אביהם. זאת אומרת, הוא סובר שתקופת האבות לא הסתיימה. עדיין הבירור צריך להיעשות. כלומר, בדיוק כמו שבין אברהם ללוט נעשה בירור, בין יצחק לישמעאל, בין יעקב לעשיו, עכשיו זה יהיה בין יוסף לאחיו. השאלה היא מי דוחה את מי. כלומר, לפי השאלה של יוסף, יכול שיוסף ירגיש שהוא הדחוי, אבל... אבל לכל פנים, התחרות על המשך, האבהות על האומה, ממשיכה. מה שאין כן יהודה, שסובר שנולדה האומה. ואז כולנו שייכים לעניין הזה. כן, מה אתה אומר?
לגבי הזה שיוסף ירד למצרים, ובכוונה הוא שלח להיפרד מאביו.
כן.
זכור לי פירוש שיוסף בכוונה לא שלח משהו חזרה לאבא שלו, עד כדי
כך
כאילו
לתת
אבא שלו כי הוא
שנאה
נגד כל שאר האחים
שנחלו
לחשוב שהוא
נהרג. נכון. יש פירושים שונים. יש עוד כמה פירושים.
אז מאיפה פירוש שקיבלנו פה
בשביל? זה אחד במפרשים על הירושלמי שאומר את זה. שכחתי את שמו. כן. אבל אנחנו נראה אחר כך שזה גם עולה מדברי הרשב"ן. מתוך הפסוקים אנחנו נראה שהפירוש הזה שאני אמרתי הוא הנכון. אבל אנחנו...
יש אחד רק?
הנכון? כן, אבל אני רוצה, למרות שיש פירוש אחד שהוא הנכון, צריך להסביר למה יש הפירושים האחרים. לאט לאט. סבלנות. כן.
אם
אם לקח לנו שנה ללמוד 36 פסוקים, 36 פרקים, אז זה קצת זמן. כן, מה אתה אומר?
אם אנחנו אומרים שהמגמה של יוסף, כאילו, אתה בסופו של דבר שזה לא נכון, למה שהוא אומר להם, והאלוקים חשבה לטובה, הם לא עונים לו, זאת אומרת, הם מדהים לו, כאילו שזה שהוא ירד למצרים, זה טוב.
נכון, זה באמת שאלה. אז כל זה אני צריך ללמוד. הייתי מציע שנעזר בסבלנות, ונוכל ללמוד את הפסוקים. כן.
אני רוצה
להבין את הדיון שלו.
מה הוא רוצה לעשות? אמרנו שאם הוא יורד, הוא שוכח את מאיפה שהוא בא, זה איפה
ההתבוללות?
מבחינתו התבוללות זה לגיטימי, וזה מה שהוא
יכול לעשות? השאלה, איזה סוג של התבוללות? ברור שההתבוללות של יוסף היא התבוללות. הרי יוסף הוא הצדיק. יוסף הצדיק. אז הוא חושב שכיוון שהוא צדיק, הוא צריך להתבולל. אנחנו לאט לאט נראה את הדבר הזה. כלומר, למשל, יש שאלה.
אם הוא שוכח מאיפה שהוא בא, לא מבין איך הוא, מה יכול לתת?
תגידי, מה ההפך של צדיק?
רשע.
זה אפשרות אחת, עוד אפשרות?
צדיק.
בעל תשובה. נכון? יש מחלוקת בגמרא, מי יותר גדול, אם צדיק גמור או בעל תשובה.
זה מה שזה?
זה סוג של הפך. יש צדיק, הוא לא חטא מעולם, בעל תשובה חטא ותיקן. שאלה מה יותר טוב? זה מחלוקת בגמרא. שאנחנו רואים גם בסיפור של יוסף ויהודה, אנחנו רואים גם כן משהו דומה. יוסף הוא הצדיק, נכון? זאת אומרת, באיזה נושא הפיתוי? עריות, זנות. אשת פוטיפר מפתה אותו, הוא לא נענה לפיתויה, ולכן הוא הצדיק. מה מיהודה? נפל ותיקן, נכון? נפל ותיקן, אז הוא בעל שיעור. אז ייתכן מאוד שהמחלוקת בין יוסף ליהודה זה המחלוקת בגמרא. מי עדיף ממי? עם צדיק או בעל תשובה? נתאר לעצמנו שיוסף היה חוטא. מה היה קורה לו? היה נעלם מההיסטוריה. זה הרי מה ש... כי הוא מתבולל לגמרי. זאת אומרת, המתבולל התרבותי, הסכנה שלו זה הגויה. כן? זה מה שכתוב שם, שהוא רצה להיכנע לפיתוייה של אשת פוטיפר, אבל הוא ראה את הדמות של אביו ונמנע. מה זה? הוא ראה את הדמות של אביו, הוא הבין שאם הוא יחטא, אז ילדיו כבר לא יהיו דומים לאביו. לכן הוא נעצר ברגע האחרון. אבל כל השאר, בכל השאר הוא צדיק. עכשיו אני רוצה להשתמיד, מה זה שהוא צדיק? הוא כל כך צדיק, שהוא יכול להרשות לעצמו לחיות חיצונית כמצרי, בגלל שהוא מאמין אמונה שלמה בסגולת ישראל. כלומר, הוא ממש הולך לפי הרב קוק עד הסוף. הוא אומר, אני מקבל שיש סגולה עצמית באומה, ולכן אני יכול לטבול בתוך מעמקי תומעת מצרים, לא קורה לי כלום, אני נשאר צדיק. לעומת יהודה, שהוא קורא את הצד השני של הרב קוק, שזה קדושת הבחירה. הוא אומר, אם אנחנו נעשה מעשים רעים, הלך עלינו, צריך לעשות מעשים טובים. לכן צריך לבנות איזושהי חומה של שמירה, ובתוך החומה הזאת אנחנו בונים את האומה. זאת השאלה. אנחנו רואים בספר שמות, כתוב כך, ואלה שמות בני ישראל הבאים, מצרים. מה זה מצרים? מה זה מצרים מה? לכיוון מצרים. זאת אומרת, אז איפה הם ישבו באמת? בארץ גושן. מה אמר להם יוסף? אל תשבו במצרים, זה לא ילך לכם, תשבו בגושן. גושן זה לא, זה קצת איזה מין, זה גטו בתוך הגויים. זאת אומרת, אנחנו מחדשים צורת קיום חדשה. איך לחיות אצל השני בלי להיות אצלו. אז יש דרך, קוראים לזה גטו. כן? הגטו של גושן. הכתוב, ואלה שמות בני ישראל ובני מצרים, את יעקב, ישו אותו באו, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, בנימין, דן ונפתלי, גד ואשר, והיו כל יוצאי ירך יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים. זאת אומרת, הוא לא מצרים, הוא במצרים. מה אומר רש"י שם על יוסף היה במצרים? הוא בצדקו. מה רוצה רש"י לומר? הוא בצדקו. למה רש"י מוסיף את המילה הוא? שרק הוא יכול להיות במצרים ולהישאר צדיק. אבל כהנהגה לאומה זה לא ילך. בסדר? כלומר, יש יוצא מן הכלל. הוא בצדקו. אחרים? לא. כן, מה אתה אומר?
רק
רב, אם משיח בן יוסף ומשיח בן דוד זה בעצם שילוב של אחד של השני, למה זה תלוי כל הזמן בזה שצריך שמשיח בן יוסף ירד ואז משיח בן דוד ירד?
משיח בן יוסף ומשיח בן דוד זה לא שילוב. משיח בן יוסף זה מי שמחליט, זה הגאולה הפוליטית. כן, נכון. זאת אומרת, נגיד לך, מה שמאפיין את יוסף וגם את משיח בן יוסף, זה הכישרון הפוליטי. השאלה במה משתמשים? איך משתמשים בכישרון הפוליטי? יוסף משתמש בכישרון הפוליטי לפעילות אצל אומות העולם, משיח בן יוסף מחליט להקים את הציונות. אבל הכל פוליטיקה. מה שאין כן יהודה, שהוא בטבעו רוחני, דתי כזה. בתור דתי, הוא בונה לעצמו או גטו בארץ ישראל, או מרכז הקרנה על האומות. נכון? אז זה לא בדיוק אותו דבר, בן יוסף ובן דוד. כן.
אבל עדיין, יש איזשהו שורש אלמת בשני הצדדים.
בוודאי, בוודאי. השאלה היא, אז באמת מתברר בסוף שהשילוב הוא שצריך להקדים את יוסף ליהודה. והמסקנה היא יהודה.
כאילו,
לא יכול להיות יוסף ויהודה ביחד. משיח בן יוסף, משיח בן דוד ביחד כן יכולים להיות. כן.
בוויכוח בין יוסף לאחיו, האם
שבא... הרי זה מה שאמר לאחרונה אחד מהנציגים של משיח בן יוסף. הוא אמר, אתם פיתחתם תסביר של משיחיות. נכון? ככה הוא אמר בכנסת. אחד מהנציגים של משיחיות בן יוסף. אז הוא אמר, אתם אמנם סימפתיים נחמדים, אבל אתם פיתחתם תסביר של משיחיות. מה הוא רצה לומר? אני לא יכול להסתדר עם משיח בן דוד. נכון? ככה הוא אמר. אותו נציג של משיח בן יוסף. כן. מה אתה אומר?
את הוויכוח בין יוסף לאחיו.
אחד בכנסת.
האם הוא אמר התחילה או לא? אז יעקב מכריע בזה שהוא אומר...
זאת השאלה. לאט לאט, נגיד, אני מציע שנלמד את הסיפור בפנים. אבל ברור שיש פה ויכוח, האם אנחנו עדיין בתקופת האבות, או כבר בתקופת הבנים. אפשר לומר, הרב צבי יהודה תמיד אומר ככה, וישב מקץ, זה השבטים בתור בני יעקב. ויגש ויחי, זה השבטים בתור התחלת האומה. זאת אומרת, שבשני הפרשיות הראשונות שולטת שיטתו של יוסף בנושא, שתי הפרשיות האחרונות שיטתו של יהודה בנושא. כן.
השיטה של האבות זה להיות בגלות, להתחיל מהגלות, והבנים ולגלות את המדינה?
ודאי. כלומר, הבנים, הם מקיימים את ההבטחה לאבות. כן, הרי מה זה להיות אב? זה להיות אב של בן. זאת אומרת, ברגע שאני אב, זה אומר שאני חי בשביל ייעוד שלא יתקיים בי. הוא מתקיים בבנים. אם אני בן, זה סימן שאני בא לקיים את היהוד.
הוא גם רוצה את היהוד הזה, הוא היה יכול גם להמר.
לא, אז הוא היה מפסיק להיות אב.
אז הוא יהודה לו, הוא לא ממש...
נכון, זה הסברנו, מה זה זכות אבות? זה הזכות של האבות שהם הסכימו להיות אבות, ולא בנים.
אמר שהירידה הביאה להפוך את מצרים לבית עבדים?
כן, כן.
לפני כן נברא את הבית עבדים?
לא, לא ממש, לא ממש. אני מסתכל, ככל שלומדים יותר את הפסוקים, כך מבינים יותר. כן, מה אתה אומר? זה מצד הסקולה וזה מצד הבחירה. עיין שמונה קבצים, קובץ ח' פסקה קוף נון זין. ודעת ח' קוף נון זין. ודעת לנפשך ינעם.
למה אתה אומר שיהודה רוחני? הרב, זה
הפסקה הזו
כבר
חיפשתי לה כבר באב ורב דיבר
לפני כמה שיעורים.
לא
מצאתי אותה.
איך זה לא מצאת?
היא מודפסת. אז הוא בטוח שזה
טוב. כן. זהו, שלום. מה? על מושב. חי. חי.